הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
ערב מבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעת הדשמי ההלכה למעשה. הימים ימים קשים, ימים של אסתר פנים, הפחד והדאגה מלהסתובב ברחובות קריה, מלווים בחששות, בחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. אנחנו בתחילת הדברים רוצים לומר ביחד איתכם המאזינים, פרק תהילים עבור עם ישראל כולו, ופרק תהילים נוסף עבור הפצועים, עבור הפגועים, בכל פעילות הטרור הנוראה על ידי חבר מרצחים ומשחיתים, שכל מטרתם זה רק לעקור את עם ישראל, ואין שלום לרשעים, אמר השם. נאמר ביחד ברשות המאזינים, מי שיכול לרגע לעצור את העיסוקים, לעצור את כל העיסוקים אפילו של הכנות לשבת, ולרגע ביחד לומר פרק תהילים עבור כלל ישראל. שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו, ויחיש גאולתנו ופדות נפשנו בתחילת שנה, המגיד מראשית אחרית. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שימע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד. כי עמך הסליחה למען תיברי. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי מאדוני החסד והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. נאמר פרק תהילים נוסף, פרק תהילים הזה מוקדש כאמור עבור כלל ישראל, כל יהודי באשר הוא, ולפגועים ולפצועים שחלקם נאבקים על חייהם ממש. יהיה רצון שהתפילה שבוקעת מן הלב בערבות הדדית תפעל את פעולתה, והקדוש ברוך הוא ישלח להם פדות נפשם ורפואה שלמה במהרה. אנחנו נאמר ביחד ברשות הקהל פרק צדיק א', פרק צדיק א' בתהילים. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לה אדוני מחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומה, מדבר באופל יהלוך, מקטב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורביבה ממנך, ממינך אליך לא תיגש. רק בניך תביט ושולמת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך. לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בו עליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר וסנין. כי בי חשק אפלתהו אז גבהו, כי ידע שמי יקראיני ועיניו עמו אנוכי בצרה, החלצהו והכבדהו אורך עם המזביהו והראו בשועתי. אנחנו נדרשים בפינתנו בגלל המאורעות שתוקפות זה אחר זה, ואין מנוחה בין אחת לחברתה, לומר מספר הלכות ודינים בעקבות מה שאנחנו חווים כעם. ראשית כל נדגיש שבזמן פיקוח נפש אנחנו לא עושים חשבונות של כל שיהוי כי הוא זה. הווה אומר, כשיש חשש של ספק פיקוח נפש אפילו, אנחנו לא מתמאמים ולו לרגע, ואנחנו רצים ועצים להגיש עזרה, גם אם הדבר קשור באיסורי תורה. ולכן בשבת קודש, אם חלילה וחס אדם רואה אדם שנפגע, אדם שזקוק לעזרה, לא יאסס ויתחיל לעשות את החשבון ההלכתי מצד ההלכה, מצד איסורי דרבנן, מצד איסורי דאורייתא, אלא ברגע שהשיעוי שלו עלול לגרום בכל דרך שהיא איזשהו חס ושלום הגברה של החולי, או חלילה וחס לגרום למצב של פיקוח נפש ממש, השיעוי הזה הוא עבירה חמורה. צריך לרוץ ולהגיש עזרה. אדם שיודע להגיש עזרה בעצמו, אדם שמומחה לדבר, אדם שיש לו הכשרה מקצועית, אדם שאין לו הכשרה מקצועית לפעמים עושה יותר נזק, אמרו לי להגיד את זה בשידור, שאדם שלא יודע להגיש עזרה, הוא רק סומך על מה שהוא קרא ושמע וראה, הדברים האלו הם אבלים, הוא יכול חלילה וחס לגרום רק נזק. אדם שיודע להגיש עזרה, מחויב להגיש עזרה, גם אם הדברים קשורים באיסורי תורה, איסורים שהם זדונם חטאת בשוגג, מחילה חטאת, ובזדונם חלילה בסקילה ובקרת, מחויב עבור להציל נפש אחת מישראל, עוברים על איסורי תורה, גדולי ישראל מגישים דבר ראשון עזרה, ולא נותנים את זה לקטנים והמארצות. אדם שלא יודע להגיש עזרה, ירים טלפון במהירות, לשירותי ההצלה, לכל מי שמוסמך לבוא ולהגיש עזרה. אדם שיודע בכל צורה שהיא דרך לעזור, קם ועושה את זה במיידיות הנדרשת ממנו. מותר בשבתות הקרובות, בתקופה הזאת שאנחנו רואים שמסני ישראל נשאו ראש, מותר בבתי כנסת וחובה בבתי כנסת שאחד מן המתפללים בצנעה, לא בגלוי, ישים על עצמו מכשיר שיוכל דרכו במקרה שחלילה וחס קורה משהו שלא יקרה, ישר ליצור קשר עם מי שצריך כדי להגיש עזרה, טיפול, סיוע וכו'. אדם שמשתאה בדבר, חושש על הדבר, ידע כי בנפשנו הדבר, שוב, בצנעה, לא בפרסיה, אחד מן הקהילה, אחד שלוקח על עצמו את האחריות, שם על עצמו מכשיר, על רטט, על שקט, כדי שאם חלילה וחס יקרה כל דבר שהוא, יוכלו להרים טלפון על מנת להגיש עזרה. נשיאת נשק בשבת. מקרה שאנחנו יודעים שהציל נפשות על ידי הרתעה כזו ואחרת, ברור שאנחנו יכולים להמשיך באותה דרך. מקומות שמועדים לפורענות, נמצאים בסמיכות לאותם ערלים, אותם רשעים, אז ודאי וודאי שמכיוון שהמקום נמצא בסכנה יותר מועדת מאשר מקומות אחרים שהם לא סמוכים לספר, הם לא סמוכים לאותם מקומות, אם כי אנחנו ראינו ביממות האחרונות שזה לא משנה, כי בכל מקום מסני ישראל נשאו ראש, כל אחד מנסה חלילה וחס להשליט אימה וטרור. אבל יחד עם זה, מקומות שהם נמצאים במקומות יותר מועדים, אז ודאי וודאי שכל אחד מהקהילה מחויב לקחת על עצמו נשק על מנת להרתיע, על מנת לשמור על עצמו. זה לא רק הרתעה, זה ממש שמירה. אבל כאמור, במקומות שהם לא סמוכים למקומות שמועדים לפורענות, רק יש חשש שחלילה וחס יקרה משהו, אז מן הראוי שבכל קהילה יהיה מישהו שיישא על עצמו נשק. הנשק יכול להיות גם דרוך. נכון שעצם זה שיש נשק זה כבר מרתיע, אבל לפעמים הרגע של השיעוי בנשיאת הנשק, לדרוך את הנשק, ולפעמים רגע של הצלת חיים, מותר שגם הנשק יהיה דרוך. לא צריך שכולם יישאו נשק, אלא אותו אדם שמקבל על עצמו, שיודע איך להשתמש, הוא זה שנוסע על עצמו נשק, וגם זה כמובן יעשה בצנעה. לא צריך שהדבר יעשה בפרסיה, שכשהוא יושב כולם יראו שהוא נושא נשק, שכולם יראו שהוא לוקח על עצמו את המכשיר נייד, את המכשיר קשר, את המירס, שהדברים יעשו בצנעה. וירצון מפני אבינו שבשמיים, שנזכה שהקדוש ברוך הוא יחיש גאולה ובדות לעמו ישראל, ומסני ישראל יקרתו. אנחנו לא חוששים להגיד, אנחנו כל יום אומרים, והזידים מהרה תעקר ותשבג, או תמגר ותחלם ותשפילם ותכניהם. אנחנו מצפים מהקדוש ברוך הוא שאותם רשעים שאין להם שלום, אותם אנשים רעים, אותם אנשים שאין בהם מן הקדושה בכלל, שמגיעים מהצד השלילי, שכל מטרתם זה נגד השם ונגד משיחו ונגד עם ישראל וקדושיו, שאותם ארורים לא יזכו להפיץ את זממם, ואנחנו נזכה כעם לגאולה השלמה. המשיח צדקנו שיבוא במהרה לגאלנו, נזכה על ידי זה שכל רשעי ישראל יקרתו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה. הדברים נאמרים בעקבות המצב, בעקבות הסערה שמתחוללת בחוץ, היא רצון שנזכה בעזרת השם לימי שלווה ושמחה. אנחנו ברשות המאזינים ולבקשתכם, ננסה במהלך השנה הקרובה הבאה עלינו לטובה, להקיף את הלכות שבת הלכה אחר הלכה. מאזינים רבים מאוד ביקשו להגיע להיקף מסודר בפינות השבועיות. אני רק רוצה להדגיש שהפינות השבועיות הן סך הכל כ-10 דקות לצערי. אז תוך שנה 10 דקות, גם אם נכפיל את זה ואנחנו קצת ניתן תוכנית נוספת פה ושם, עדיין לא נצליח להקיף את כל הלכות שבת. אבל ננסה להתחיל לפי הסדר, וכידוע שהלכות שבת הן הלכות חמורות, שעליהם אמרו חזל שהם כערים שתלויים בסערה, עררים התלויים בסערה, יש בהם ריבוי עצום של פרדי דינים, לכן המבוכה בהם רבה, כשחלילה הם נכשלים באיסורי תורה, ששגיגתן חטאת, וחלילה וחסדונן קרת, ואם בהתראה סקילה. לכן ננסה בחסד השם לעבור מנושא לנושא, ולהקיף הרבה. ונבקש, כן, מכם המאזינים, לקחת חלק בליבון הדברים כדי שיהיו מחודדים הלכה למעשה. כמו שאמרו חז"ל במסכת ברכות, סוף מסכת ברכות, שהתורה נקנית בחבורה. בשידור הזה אנחנו ניתן שיעור של שעתיים, שידור בין שעתיים, נלמד נושא או שניים, ובעבודת כפיים לקטנו שאלות שנשלחו בשנים האחרונות, בארבע שנים האחרונות, בנושאים האלו שאנחנו כעת נידרש אליהם. נשתדל לענות על הדברים. וראשית כל, תודתנו לרדיו קול חי, המופלא במעשיו, שנותן במה הלכתית כה גדולה. לכן השידור הזה יהיה כפתיח לשאר השידורים, בעצם לפינות, ולא נעלה היום באופן חריג מאזינים בשעתיים הקרובות, ושוב, הכפלנו את השידור כדי שנוכל להספיק הרבה, כדי שהפתיחה שלנו תהיה פתיחה כל התחלות, שיהיה בהם תוקף של חסידות בתחילתן, כמו שכותב הרוקח, כדי שנוכל להספיק היקף גדול. על כך נאמר, ביטולה של תורה זהו קיומה. מכילה ממאזנים שאנחנו כבר רואים שנמצאים על הקו. בחרתי להתחיל את השידורים בהלכות שבת, לא בהלכות בישול כמקובל, אלא בדינים שיש בהם חוסר בהירות. אולי בעצם הייתי מגדיר אותם ברשותכם המאזינים, לא חוסר בהירות, אלא חוסר בהגדרה שהוא מוביל לחוסר בבהירות. הנושא שנדרשנו אליו הוא נושא המשחקים בשבת, על כל המשתמע. ראשית כל נבהיר שכל מה שידובר בנושא משחקים בשבת הוא על ילדים מתחת גיל בר מצווה וילדות מתחת גיל בת מצווה. מבוגרים בשבת צריכים לעשות את השבת ליום של קודש, ליום של לימוד תורה, ליום של תפילה, ליום של התעלות. השבת היא חמדת הימים אותו קראת. היא ניתנה לנו כעם מעין עולם הבא. להתעלות, להתקרבות, כל המענג את השבת ומכבדו מעשות דרכיו. אומרים חז"ל, נותנים לו נחלה בלי מיצרים, הגברה במסכת שבת קוף יוטחת. בפרט שנוסיף שחלק מהמשחקים הם אפילו בחול בגדר מושב ליצים, כמו שכתב בעל הפרי מגדים ובודברה במשנה ברורה. זאת אומרת, חלק מהמשחקים זה לא נושא לשבת או לא לשבת, בכלל, עצם העיסוק במשחק שמבלה את הזמן, זה נחשב מושב ליצים. אופניים רגילות. נתחיל בדיני משחק בשבת, אופניים, גם סוג של משחק, לנסוע באופניים. אופניים רגילות, שזה לא כמשחק בעצם, הן אסורות בשימוש בשבת. גם אם הגלגלים עשויים מגומי קשיח וחזק, בכל זאת, השימוש באופניים אסור בשבת באופן מוחלט. גם לא אופניים לילדים קטנים. אותם אופניים שיש להם גלגלי עזר, מה שנקרא, גם הם אסורים, גם אם היכולת של התקר בגלגל הוא כמעט אפסי, אופניים בשבת אסורים. מה שכן מותר לשימוש בשבת, הוא אופניים שנקראים תלת אופן. הם אופניים שמיועדים נטו לילדים קטנים, זה ניכר שהם עשויים עבור משחק, הגלגלים שלהם מוצקים, יכולת השבר בהם והתיקון בהם הוא קטן מאוד, אם נשבר משהו קשה לתקנים בכלל, קשה שגם יישבר, הדברים שם די ברורים, אין שרשראות וכדומה, לכן נתיר את השימוש בהם, וגם את השימוש כדוגמה בקורקינט ובסקטים בשבת, עשיתי קצת בירור בדיוק להבין את הדברים, הדברים האלה הם מותרים. הדברים נכונים עם הסתייגות. ומהי ההסתייגות? הדברים אמורים במקומות שהציבור נוהג בזה יותר. מקומות שהציבור נוהג יותר בקורקינט, בתלת אופן, בסקטים, אבל במקומות שהציבור נוהג איסור בקורקינט וכו', צריך לאסור מצד תקנת הקהל. הקהל יכול להחליט שאם עכשיו ברחובות ירוצו ילדים עם סקטים וקורקינט בשבת, השבת מאבדת מערכה וקדושתה. זה לא דבר ראוי וזה לא דבר נכון. מילא ילדים קטנים שקצת נוסעים בקורקינט, בזהירות אולי נדגיש, כמה אסונות היו, אז אפשר לבוא ולהקל. אבל שהשבת צריכה מגדר מילתא, השבת צריכה זהירות מקדושתה, והציבור החליט לאסור, אז ודאי שתקנת הקהל קיימת. כל מה שדיברנו זה כשאין תקנת הקהל ברורה, אז אנחנו התרנו את הקורקינט, את הסקטים ואת התלת אופן, ואסרנו את האופניים, גם אופניים לילדים קטנים. נדגיש שאם נופל גלגל או חלק עיקרי מהתלת אופן והקורקינט, הם נהפכים למוקצה ואסור לגעת בהם. אסור לגעת בהם, מכיוון שכעת הם נחשבים למוקצה, אין בהם שימוש. להתנדנד בנדנדה בשבת. נעבור לנושא נוסף. אם הנדנדה מחוברת לעץ, אפילו רק בצד אחד של הנדנדה, השימוש בנדנדה אסור, מכיוון שאסור להשתמש בעץ בשבת. כך נפסק בסימן שין למדבב. אבל אם המוט שמחובר לעץ חזק מאוד, וגם העץ חזק, והנדנדה מחוברת באופן יציב מבעוד יום, נדגיש שוב את כל התנאים. המוט מחובר לעץ, המוט עצמו חזק. העץ עצמו גם חזק, הוא לא מתנדנד יחד עם הנדנדה. והנדנדה מחוברת באופן יציב מערב שבת, אז השימוש בנדנדה מותר, מכיוון שלא משתמשים ישירות בעץ, אלא במות שמחבר את הנדנדה לעץ. ושימוש צדדי שכזה בעץ בשבת מותר. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן של המדבב. אני רוצה להמשיך בדין של נדנדה בשבת, אבל מהירים לי כאן שצריך לצאת להפסקה קצרה. אנחנו נחתום את פינתנו לעומקם של דברים, אם כי התוכנית בת השעתיים מיועדת לפתיח בהלכות שבת. אנחנו בחרנו במספר נושאים, ולכן אנחנו לא מעלים מאזינים, ועמכם הסליחה ומאזינים רבים על הקו. המטרה היא שאנחנו נזכה בעזרת השם במהלך תשע"ו ללמוד הרבה מלכות שבת, ויקשו ללמוד את כל הלכות שבת, אבל ההיקף הוא גדול וקשה מאוד להכיל כמות גדולה כזו וידיעה נרחבה שכזו בפינות קצרות שכאלו במהלך שנה שהיא לא מונית הרבה מבחינת הכמות של הפינות. לכן אנחנו התחלנו על רגל ימין. אנחנו ננסה ללמוד בשעתיים הקרובות הלכות שבת רבות. פתחנו בדין משחקים בשבת. אנחנו חותמים את הפינה, מקדישים את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל. ואנחנו הערב בכוונה ביקשו מאיתנו לא לומר שם כזה ואחר, מכיוון שלצערנו הרבה מתקשים והרבה חולים והרבה פגועים. יהיו הדברים שוב, כפי שהתחלנו את השידור, לרפואתם השלמה של כל חולי עמו ישראל, כל נער רפן עליהם, ונזכה בעזרת השם לבדות נפשנו במהרה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר שווים אליכם המאזינים בתוכניתנו דרך חיים, הלאה בהלכות שבת.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים לבקשת מאזינים רבים, מבקשים לומר עוד פרק תהילים עבור כלל ישראל ביחד איתכם הציבור, ועבור הפצועים ועבור החולים, יהיו הדברים לרפואתם השלמה ולגאולת עם ישראל. תהילים פרק פ"ג, שוב, מי שיכול לרגע לעצור ולומר ביחד, יבורך. שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יאמיון, ומסניך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד, והתייעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונכחידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו, אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים. גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבנו לא צלע. עשה להם כמדיין, כסיסרה, כיבין בנחל קישון, נשמדו בעין דור. היו דומן לאדמה, שיתימו נדיבימו כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה כל נסיכימו, אשר אמרו נרשלנו את תנועות אלוהים, אלוהי שיתימו כגלגל, כקש לפני רוח, כאש תיבר יר וכלאהבת אל היתרים. כן תרדפם בסעריך ובסופתך תבעלם, מלא פניהם קלון ובקשו שמך אדוינוי, יבושו ויבעלו עד היעד ויחפרו ויובדו וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ.
Yeah.
דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
סיימנו בפינה הקצת מקוצרת בדין נדנדה בשבת, והדגשנו שבשביל להתנדנד בנדנדה בשבת שמחוברת לעץ, אנחנו צריכים כמה תנאים: שעמוד שמחובר לעץ יהיה חזק, שהוא יהיה מחובר מבעוד מועד, ורק אז יהיה מותר להשתמש בנדנדה. מכיוון שאנחנו לא משתמשים בעצם ישירות בעץ, אלא במות שמחבר את הנדנדה אל העץ, ושימוש צדדי שכזה בעץ בשבת מותר. לפעמים המות יוצא מהעץ, ורוצים להחזיר בחזרה את המות לעץ, הדבר אסור, כי זה שימוש בצידי עץ בשבת. כל מה שהתארנו זה אם המות כבר מחובר מערב שבת, ומחובר באופן יציב וטוב. אבל אם הוא לא באופן יציב, אלא יוצא מהעץ ורוצים להחזיר, ודאי שהדבר אסור, כי אז אנחנו משתמשים ישר בצידי עץ בשבת. אם כבר עסקינן באילן, בעץ, ההלכה אוסרת טיפוס על עץ בשבת. אפילו עץ שכבר יבש, ועולים עליו סתם כדי ליהנות, הדבר אסור, כי אסור להשתמש במחובר בשבת. לכן, סולם שנשען על עץ, אסור לעלות עליו בשבת, זה נחשב עדיין שימוש בעץ. בשונה מהנדנדה. בשונה מהנדנדה, כי בסולם אתה נשען בישירות על העץ. וכאן נעצור רגע, כפי שהבטחנו בתחילת הפינה, ונתייחס לשאלות בנושא זה שכעת דיברנו. דיברנו על דין נדנדה, על דין עץ בשבת, שימוש בעץ בשבת. האם מותר להשתמש במתקן עץ שיש בו סולמות ומגלשות, או שזה בכלל גזירת חז"ל? שאלה מלפני 3 שנים. התשובה שמותר להשתמש לכתחילה, כי זה מתקן שנועד ועשוי נטו למשחק. עץ כמו שהוא, גם אם קבעו עליו סולם וחבל, אסור להשתמש בו. מה שאין כן, מתקן עץ שהתקינו אותו נטו עבור משחק, במקרה שכזה הדבר מותר. לכן אם כדור אף ונופל בין הענפים של העץ בשבת, הילד זרק את הכדור ולצערו הכדור נפל בין הענפים. אין אפשרות להוריד אותו עם כל הצער שיש לילד. רק במוצאי שבת הוא יוכל לקחת משם את הכדור. אם הכדור ייפול מעצמו על ידי הרוח, יהיה מותר להשתמש בו בשבת הלאה. אם הכדור נפל בין השמשות של ערב שבת לעץ, יהיה אסור להשתמש בו גם אם הוא ייפול מהעץ, מכיוון שהוא הוקצה בבין השמשות והוקצה לכולו יומו. כיוון שהכדור בבין השמשות היה בידיים של הילד, ורק בשבת בבוקר הוא זרק אותו והוא נפל בין הענפים, אז אם הרוח תפיל אותו, הילד יוכל להמשיך ליהנות, הילד לא יוכל לטפס על העץ להוריד את הכדור, אבל אם הרוח תפיל את הכדור, הוא יוכל כן ליהנות על המשחק. אבל אם בערב שבת בין השמשות, בדיוק בזמן בין השמשות, הכדור נפל בין הענפים, גם אם הרוח תפיל את הכדור, הכדור נחשב למוקצה. עד כדי ככה איסור חמור של שימוש בעץ בשבת, שאפילו שופר שנמצא על עץ ביום טוב, לא נוריד אותו כדי לקיים את מצוות שופר ביום טוב. רק על ידי גוי נתיר להביא את השופר, ללמדך כמה הדבר, כמה גזרת חכמים גדולה. ניתן דוגמה נוספת. מעיל שתלוי על מסמר שמחובר לעץ. מותר להכניס בתוכו דברים, להוציא ממנו דברים, אבל אסור להוריד את המעיל או לתלות אותו על עץ בשבת. מכיוון שהוא נחשב על ידי הפעולה הזאת כמשתמש בעץ עצמו. קצת הרחבנו בנושא הזה של שימוש בעץ בשבת, וכעת נמשיך הלאה בלחות צעצועים בשבת. כדור ובלון שמנפחים אותם ואחר כך קושרים אותם. אסור לנפח אותם בשבת, והם מוקצה לפני הניפוח. אבל כדור שלא קושרים אותו אחר כך, לא כמו בלון שאנחנו מנפחים ואחר כך קושרים, שמכיוון שהניפוח אסור כי זה יוביל לקשירה שהיא אסורה מן התורה, כי זה קשירה של קיימה לכמה ימים עד שהאוויר לאט לאט יוצא מן הבלון. כדור שלא קושרים אותו, רק שיש לו פקק שסותמים אותו בסוף הניפוח, זה רוב הכדורים הקשיחים, או אפילו מזרון שמנפחים בתוכו אוויר. הייתה שאלה כזאת לגבי סוכות, האם מותר ביום טוב לנפח מזרון, שהמזרון הזה עומד בצד, ומנפחים אותו על ידי אוויר, ומשמש את היושנים בסוכה? מותר לנפח בשבת וביום טוב, אפילו על ידי משאבה ידנית, לא חשמלית כמובן, משאבה ידנית, אין בזה תורך, אין בזה אומנות מיוחדת. ולכן אנחנו נתיר גם לנפח על ידי משאבה מזרון שאין בו אוויר. כך פוסק מרן רבי שלמה זלמן אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה. בספר שמירת שבת כהלכתה הוא מביא מספר יסודי ישורון. זה אחד הספרים שמתחילת הלכות שבת, לפני 60-70 שנה, הספר הזה היה אחד הספרים היותר יסודיים. הספר יסודי ישורון חדש שרק אם פעם אחת כבר ניפחו בכדור או במזרון, רק אז מותר לנפח שוב על ידי משאבה ידנית גם. מדוע? כי בפעם הראשונה, מטבע הדברים, הדברים יוצאים מהאריזה, הם סגורים, הרבה יותר קשיחים, הרבה יותר קשה לנפח אותם. אחרי הפעם הראשונה, אין בזה תורך, זה בקלות נעשה. לכן הוא מחדש שכל מה שאנחנו יתרנו כעת לנפח, כדור, מזרן, כל דבר שאין בו קשירה בסוף, זה אך ורק אם כבר נעשה בו, פעם אחת על כל פנים שימוש. נמשיך הלאה. עסקינן במשחקים, האם משחק חמש אבנים מותר לשחק בו בשבת, מותר לשחק בתוך הבית ורק בתוך הבית, לא בחוץ על גבי חול, אפילו אם האבנים מאולתרות מבעוד יום, זאת אומרת הילד לקח חמישה אבנים מהרחוב, חמישה אבני חצץ, ואיתם הוא משחק חמש אבנים. אם הוא אילתר אותם מערב שבת, הם לא מוקצה, למה? כי הם יועדו בערב שבת עבור המטרה של משחק חמש אבנים. זה שיחדו אותם בערב שבת מפקיע אותם מדין מוקצה. אבל אם במקרה נאבדה אבן אחת מהחמישה אבנים שיוחדו, או מראש חמישה אבנים של משחק, או חמישה אבנים שהוא ילתר מערב שבת, ואבן אחת נאבדה, אי אפשר לקחת סתם אבן ולשחק איתה, כי האבן הזאת היא מוקצה ואי אפשר להשתמש, אז הילד ישחק רק בארבע אבנים. הוא לא יכול להשתמש באבן נוספת. כעת נידרש ברשות הקהל לסוגיה מורכבת של חיבור חלקי משחק בשבת. קוביות שמונחות אחת על השנייה, בלי חיבור בכלל. אין בזה מניעה ומותר לכתחילה. גם אם צריך לחבר בין הקוביות עם הברגה פשוטה, יש כל מיני משחקים של ילדים שמחברים בין הקוביות עם איזושהי הברגה פשוטה שפותחים וסוגרים בקלות, אפילו אם יש איזשהו מכשיר קטן, איזה מברג פלסטיק בשביל זה, גם הדבר מותר. מדוע? מסביר מרן רב שלמה זלמן, זה סך הכל משחק. הוא מיועד לפתיחה ולסגירה. תסתכל על הילד. הילד סגר ונהנה מהרעיון שהקוביות האלו מחוברות ביחד. אחרי חמש דקות הוא מפרק אותם. ממילא, ההברגה הזו היא הראית. זה חלק מהמשחק. זה לא שונה מכיסוי כלי שנועד לפתיחה ולסגירה. אולי נאסור לחסות את הסיר בשבת? הרי רק על ידי שנחסה את הסיר במכסה שלו, יש לו שם של כלי. אלא מה? כמו ששם אנחנו מתירים, כי זה חלק מהפתיחה והסגירה, זה במהותו של הכלי, גם כאן יש מקום להתיר, אפילו כאמור על ידי ההברגה, כי זה חלק מן המשחק. הדברים נכונים במה שדיברנו כעת, אבל במשחקי הרכבה שעשויים מהרבה חלקים ומאוד מדויקים, וכל חלק יש לו את מקומו המדויק, מכיוון שהמשחק משתמר לימים רבים, וכאמור כל חלק הוא מדויק למקומו, ודאי שהדבר אסור. מי שמעיין בסימן שנות ג' יראה את הדברים בהרחבה. לכן גם אסור לעשות קיפולי נייר בשבת, לדוגמה, לעשות סירה כמו שילדים אוהבים, לקחת דף A4, ולהפוך אותו לסירה, לעשות ממנו אווירון מנייר. זה מיועד להשתמר לטווח ארוך. הילד לא מפרק את זה דקה לאחר מכן. ממילא זה נחשב כמו עשיית כלי. וכאן שוב אנחנו מתייחסים לשאלה, אמרנו שאנחנו תוך כדי שזירת הדברים נתייחס לשאלות מהשנים האחרונות, האם מותר לקפל מפיות נייר בשבת לכבוד אורחים ולכבוד שולחן שבת? התשובה שיש להחמיר אם זה נעשה באופן מיוחד, בצורה מיוחדת, זה דומה לבניין. אבל סתם באופן פשוט לקחת את המפית נייר, לתפוס אותה באמצע, לקפל אותה ולהכנס אותה לתוך הכוס, אין בזה מניעה. לעומת זאת, מפית בד שיש לה כיפול מיוחד, ואם יתפרק הכיפול אנחנו רוצים להחזיר אותו בדיוק לצורה הראשונית, אסור לחזור ולהחזיר את הכיפול. איך נתייחס למשחקים עם אותיות וציורים? בנושא הזה קיבלנו במהלך השנים האחרונות, ועשו כאן עבודה יפה, עשרות שאלות, איך להתייחס הלכה למעשה למשחקים, אותיות וציורים. אם מניחים את חלקי האותיות והציורים אחד ליד השני, ונוצרת תמונה, נוצרת מילה, מותר לכתחילה. אבל אם יוצרים מסביב מסגרת, שלמעשה היא סוגרת, לכן קוראים לה מסגרת, את כל מה שהיא מכילה בפנים, או שמחברים בכוח חלק לחלק, זה נחשב לחיבור ממש. היצירה בכוח של החיבור, המסגרת שמסביב, זה אסור. לכן מגנטים שנתפסים בדיוק רב, יש להם כל אחד את מקומו שלו. וגם על גבי מקרר, המקרר הוא סך הכל, הוא מסגרת שעליה אנחנו שמים את המגנטים כדי שיראו מה שכתוב, הדבר אסור. וכאן שוב נתייחס לשאלה שנשאלה בנושא הזה, אחת מן עשרות השאלות. האם מותר להדביק מודעה עם נעץ על לוח המודעות בבית הכנסת בשבת, ולהוריד במוצאי שבת? הוא מסביר אותו שואל כי זו הזמנה לבר מצווה, שהוא שכח בערב שבת להניח, והבר מצווה ביום א', זאת אומרת, אם עכשיו הוא לא יניח את המודעה, הוא יצטרך לרוץ ומתפלל למתפלל כדי לומר להם שיש בר מצווה ביום ראשון. התשובה שהדבר אסור. תלך ממתפלל למתפלל, מידיד לידיד, ממשפחה למשפחה, ותאמר להם שיש בר מצווה ביום ראשון. מדוע? מכיוון שהדבר מיועד לקביעות, יש בזה משום תופר או משום קוריאה. שאלה נוספת, האם מותר לשחק עם קוביה הונגרית? התשובה שמותר, כי זה שונה ממסגרת שמחברים בתוך החלקים. כאן הכל נע סביב ציר קבוע, ולכן הדבר מותר. אם יש תמונה שנוצרת בקוביה הונגרית, הדבר יעשו. מדוע? כי הקביעות של התמונה אסורה. וגם כאן יש קביעות כמו מסגרת. אבל אם זה סך הכל נע סביב אותו צד, וזה צבעים וכולי, במקרה הזה הדבר מותר. אנחנו רוצים להוסיף בנקודה הזו שכעת דיברנו את הערתו הנפלאה של הרב נויבירט לגבי הנושא של חיבור אותיות, אבל מכיוון שהשעה הראשונה הגיעה לחיתומה, אנחנו נעשה עצירה קלה, נפנה לחדשות ונקווה שנשמע חדשות טובות, ובשעה הבאה עלינו לטובה נמשיך שוב בהלכות שבת, כפי שאמרנו אנחנו רוצים בסייעת הלשמה לבקשת מאזינים רבים מאוד, שבשנת תשע"ו נתייחס בפינות להלכות שבת וננסה להקיף חומר רב, זה לא חומר, זה רוח, בהלכות שבת, ולכן השבוע באופן חריג אנחנו לקחנו שעתיים כדי לתת התחלה מלאה ועשירה בהלכות שבת, אנחנו עסקנו בדיני משחקים בשבת, ביקשו גם כן שנלמד שוב את הסוגיה שיש יתרי אדיוטות, אנחנו ברשותכם בשעה הבאה עלינו לטובה, גם כן מעט נלמד מפסיקותיו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה, שתכף יום ההילולה. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, ולאחרי השבעים אליכם המאזינים, עם שעה נוספת של הלכות שבת. Thank you.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס. דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים בשעה נוספת של הלכות שבת. שוב אנחנו מתנצלים לפני המאזינים ש... כפי השעה האחרונה, אנחנו גם כן בשעה הנוכחית לא נעלה מאזינים אל השידור, כי אנחנו רוצים לפתוח בדיני הלכות שבת לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. אנחנו שוב, לבקשת הרדיו, המאזינים, רוצים שוב לומר פרק פי ג' עבור כלל ישראל ועבור אותם חולים ופצועים, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה במהרה, ונזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ירחיק וישמיד את כל אויבי ישראל העומדים עלינו לחלותינו, ונזכה בעזרת השם לגאולה השלמה בימים אלו. שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יאמאון, ומסניך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו, אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים. גבל ועמון ועמלק פלשת עם ישבי צור. גם אשור נלווה עמם היו זרוע לבני לו צלע. הסלם כמדיין, כסיסרה, כיבין בנחל קישון. נשמדו בעין דור, היו דומן לאדמה. שיתמו נדיבימו כעורב וכזאב וכוסב וכחלצלמונה כל נסיכמו. אשר אמרו נרשע לנו את נורות אלוהים. אלוהי שיתמו כגלגל, כקש לפני רוח, כאשתי ואריה ארוך לאהבת אל היתרים. כן תרדפם בשעריך. ובסופתך תבעלם, מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך אדוני, יבושו ויבעלו עדי עד, ויחפרו ויובדו, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. סיימנו בשעה האחרונה, בדין אותיות וציורים שמתחברים יחד בשבת, בדין משחק בשבת. וכאן אמרנו שנעיר את הערתו הנפלאה של הרב נויביר זצ"ל, בפרק ד"ז בספר שמירת שבת כהלכתה, שזיקה את כלל ישראל באופן מופלא, בבהירות מקיפה בהלכות שבת, זכר צדיק לברכה. כל מה שאנחנו אוסרים, מחדש הרב נויביר, לחבר אותיות בתוך מסגרת, זה רק עם האות היא ממש יחידה בפני עצמה. זאת אומרת שכל מה שרואים זה צורה של אות. אבל אם לאות עצמה יש איזושהי מסגרת, כמו ברוב המשחקים, האות עצמה היא לא עומדת כאלף בפני עצמה. יש אותיות שעומדות כאלף, כבית, כגימל בפני עצמם. יש להם מגנט בחלק האחורי שלהם וככה מדביקים אותם. אבל אם לאות יש איזושהי מסגרת מסביב, ואותה אנחנו, איתה אנחנו משתמשים מכילה, כמו ברוב המשחקים, מותר להכניס אותה גם בתוך מסגרת, כי היא יחידה בפני עצמה. זו הערה שבנויה על פתחי תשובה ביורי דעה ריש עין וב, שכל עוד שאנחנו רואים את כל האות כיחידה בפני עצמה, היא לא מתחברת אל האחרים. נושא נוסף, לשים פנינים על חוט. אם זה משחק ילדים, אנחנו נקל. זה לא עומד לקיום, וכמובן שאנחנו נזהיר אותם לא לקשור בקצה, גם אם הם יקשרו, בעצם זה קשר לא של קיימה. אבל בכל זאת אנחנו נאמר להם לא לקשור. אבל בפנינים של מבוגרים, ודאי שהדבר אסור. מכיוון שאנחנו עלולים להגיע לקשור אותם בסוף קשר של קיימה. וקשר של קיימה זה איסור תורה. אגב, פנינים שהתפזרו, אנחנו נוסיף שמותר לאסוף אותם רק אם יש חשש של הפסד. אבל אם זה יתפזר בחצר, בתוך הבית הפרטי, הדבר אסור משום תרחה. אם זה יתפזר ברחוב, מכיוון שיש כאן הפסד גדול, מותר לאסוף את הפנינים. אבל אם זה יתפזר בתוך החצר הפרטית של הבית, אם זה יתפזר בכל החצר ולא רק בצד אחד, אנחנו לא נתיר לאסוף את זה בגלל תרחה. לגבי משחקי זכייה והפסד, מכיוון שרגילים לרשום על כל נקודה באופן מפורט, הדבר אסור, חזל חששו שמה בגלל ההרגל יבואו לרשום גם בשבת. לכן כל דבר שיש בו מתוך ההרגל חשש של רשימה, כי זה אופן המשחק, זה הרגילות של המשחק, חזל אסרו שההרגל עלול לגרום לכתיבה או למחיקה. לגבי מונופול שמשתמשים בכסף מדומה, מרן הרמ"א כותב לא לגעור בקטנים שמשחקים, אבל ודאי שראוי להימנע, רק לא לגעור בהם שלא יהיו מזידים אלא רק שוגגים, אבל ודאי שראוי להימנע. משחקים שהם ממש סביב כסף ביום חול, כמו זוג או פרט, או על כל פנים רווח מול הפסד, זה ודאי אסור ממש בשבת. אבל משחקים שהם לא סביב כסף, אלא המשחק הוא כאילו בכסף, בזה ודאי שראוי להימנע, אבל לא לגעור בקטנים. מה שאין כן שחמט, דומינו, קלפים של רביעיות, מותר לשחק בשבת. זה לא כרוך בכסף או סביב כסף. מה כן נזהיר לאלו שמשתמשים בקלפים בשבת? צריך להיזהר מטעם בורר. זאת אומרת, אם תברור סוגים של קלפים, או דומינו, או חיילים, השימוש חייב להיות מיידי, ולא לאחר זמן, בגלל איסור בורר שצריך להיות לאלתר. אם אתה ממיין את הדברים עבור משחק שאולי לא יהיה בשבת, או בטח לא בשעה הקרובה, אתה עובר על איסור בורר. לכן כשממיינים למיין על מנת להשתמש לאלתר במשחק הבא שאמור להתרחש ב-20 דקות חצי שעה הקרובים. התעמלות בשבת. אם זה נעשה לצורך בריאות וזה מוכח שזה בשביל בריאות, רואים שאדם עושה את הדברים לרפואה, הדבר אסור. אבל אם האדם נהנה מעצם הפעילות הגופנית, זה משחרר לו את הגוף, זה נותן לו תחושה טובה, כנ"ל טיול קצר או טיול ארוך, העיקר שלא מוכח מכוח מעשיו שהכוונה לצורך רפואה, הדבר מותר. לכן מותר לקפוץ בחבל, מותר לשחק במחבואים, משחקים של ריצה ותפיסה. מדוע? מכיוון שכל הדברים האלו לא מוכח מהם שהאדם מחפש רפואה. האדם נהנה מעצם הדבר. בחורים המתענגים בקפיצתם וטיולם, מותר להם, כך כותב מרן השולחן ערוך. אבל אם אנחנו רואים שאדם הולך חלילה לחדר כושר, ועושה פעילות של ממש, ומבינים שהפעילות הזאת היא לבריאות, וזה חזל אסרו משום עניין של רפואה בשבת. להלכה, אנחנו מכריעים כדברי החיי אדם, שלא הולכים בכלל לא לבריכה ולא לים בשבת. לא לשחות ולא להתרחץ, לא בבריכה ולא בים. גם בריכה פרטית בתוך בית, שיש בזה דיון שלם במרן הרמ"א בסימן שי"ל למתת, בכל זאת סתימת הפוסקים לאסור בשימוש בשבת. יש עוד הרבה להרחיב בדיני משחקים בשבת. בעזרת השם בשבוע הבא נמשיך בדיני משחקים בשבת. אבל אנחנו רוצים לעבור לנושא נוסף כפי שהבטחנו והשעה קצת התאחרה, בנושא של שטרי אדיוטות. כבר דיברנו על זה בעבר, דיברנו על זה שנה שעברה, בקיץ של שנה שעברה למיטב זיכרוני. אבל רגע לפני כן אנחנו נידרש מעט לכבודו של גאון הדורות, פוסק הדורות, אביר ההוראה, רבן של ישראל, רבי עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, שזכה עם ישראל וחיינו בצילו, אמרנו נחיה בצילו לנצח, ותכף מגיע יום השנה, והפסקים שלו וההוראות שלו והדינים שלו וההנהגות שלו, נמצאים בכל מקום על ארץ ומלאים דעה, ואנחנו ליקטנו מעט מפסיקותיו, ויהיו הדברים לעילוי נשמתו הטהורה, כי כל חייו נתן על התורה ועבור עם ישראל, אז יהיו הדברים, דברי התורה שלו, מליצים עבורו ועבור עם ישראל, ושימליץ טוב על עם ישראל בתקופה המורכבת שעם ישראל עובר, שיתפלל לפני בורא עולם, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצורותינו, כשם שמסר את נפשו ממש עבור כל אחד מישראל בחייו, מה בחייו עומד וממליץ, ודאי במותו עומד וממליץ, ימליץ לפני כיסא הכבוד, כי הקדוש ברוך הוא יחיש גאולה לעם ישראל. בתלמוד אנחנו רואים כמה דרגות בתלמידי חכמים. יש תלמיד חכם שיודע לענות באותו עניין שהוא עוסק. יש תלמיד חכם שיודע לענות מיד בכל מקום. ישנה הגדרה של תלמיד, ישנה הגדרה של חבר, ישנה הגדרה של חכם, ישנה הגדרה של צורבה. אנחנו זכינו בדורנו לגדולי עולם, מעתיקי השמועה מדור דור, מלאכי אלוקים בהנהגות שלהם, במידות שלהם, שיודעים ממש לספור את התורה באותיותיה. וכל מגמת חייהם היא עבור כלל ישראל. צריך להתבטא לפניהם, לדעת שרוח השם על מילתם, כל הדור אומר אחריהם מקודש, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. העולם חיכה למתן תורה, אתנו תנאי שאם ישראל לא מקבלים את התורה באי בסיוון, העולם חוזר לתור ובואו, ומגיע משה רבינו ואוסיף יום אחד מדעתו. כל העולם מחכה לאי סיוון, והתורה בסוף ניתנה בוו. ללמדך מהי אמונת חכמים, ידבק בחכמים ובתלמידיהם. אנחנו נאמר מספר פסיקות ממרן זכר צדיק לברכה, ולאחר מכן אנחנו נמשיך בדיני שיתרי אדיוטות. מילה שלא בזמנה, ביום חמישי או ביום שישי. הווה אומר שהתינוק היה חולה, התינוק היה קטן מדי ביום השמיני, ודחו את הברית. המוהל אומר, זה תינוק קטן מדי, צריך לחכות עם הברית, עד שהתינוק יהיה ראוי לברית. וביום חמישי או שישי בשבוע, מגיע המוהל ואומר, כן, התינוק ראוי לברית. דעת מרן המשנה ברורה, בסימן ר' ממתת, על פי דברי המגן אברהם, שמלים את התינוק מיד, גם אם הזמן יוצא ביום שישי. מרן זה צהל, מרן היה בי העומר, מרן היה חווה דעת, מרן בעל הליכות עולם, על הלוויית חן וחיינה וחיינה, חלק ופסק כדעת התשבץ ודעת התז, שכן מחכים עד אחרי שבת. מכיוון שהברית כבר נדחתה, דוחים אותה על יום ראשון מחשש חילול שבת. כך פוסק מרן ביביע עומר. לגבי דילוג בתפילה, אדם שאיחר לתפילה, ויש לו שתי אפשרויות בשביל לקרוא קריאת שמה ולהתפלל בציבור. או לדלג פסוקי דזמרה, או לדלג את ברכת השיר נשמת כל חי. מרן המשנה ברורה פוסק בשם חיי האדם, בסימן רשפ א', לדלג פסוקי דזמרה ולא תפילת נשמת, כי תפילת נשמת היא ברכת השיר והיא חשובה ולא מדלגים עליה. מרן זצ"ל פוסק שעדיף לדלג תפילת נשמת, כי מקור תפילת נשמת היא מהגאונים, ולא פסוקי דזמרה שתקנו אשר כנסת הגדולה כחלק מסדר התפילה. אני רק רוצה פה להעיר, מרן כותב שהתפילה הזאת היא מן הגאונים, לא חלילה וחס כחולק, אלא ישנו מאמר גדול מאוד, מסודר לתלפיות, שהוכיחו שתפילת נשמת חיבר אותה אחד מהכהנים הגדולים בתקופת סוף בית שני, אבל כאמור, מי שיסד אותה בתוך התפילה לכלל ישראל זה הגאונים, לכן פוסק מרן לא לדלג לפסוקי דזמרה, שוודאי שהיסוד שלהם בתוך סדר התפילה זה מאנשי כנסת הגדולה. לצאת לרשות הרבים במשקפיים. אני עובר מנושא לנושא, קצת מפסיקותיו של מרן בהלכות אור החיים. מרן המשנה ברורה אוסר לצאת לרשות הרבים ממשקפיים. מדוע? אולי מפלו. אולי יטלטל אותם ברשות הרבים דלת אמות. מרן כדרכו הרחיב מאוד. ממש עשרות פוסקים הביא להוכיח שאין בזה שום איסור. גם בזמנם שהמשקפיים ישבו רק על קצה האף, והיה חשש שהם יפלו וישברו, עד הרבה אומר מרן היביע אומר, זו הסיבה שהוא מאוד נזר שהם לא יפלו, כי אם הם יפלו הם ישברו. בזמננו שהמשקפיים יושבות טוב על האף, הם מחוזקים עם ידיות ועם סופיות מאחורי האוזניים, בוודאי שאין שום חשש איסור לצאת איתם לרשות הרבים ממש. ככה פוסק מרן בספר לוויית חן. זה ספר שלם שמרן הוציא על פסיקות מרן המשנה ברורה. אם במשקפיים אנחנו עוסקים, נזכיר את פסיקתו ביחווה דעת, לגבי משקפיים שנים קיים בשמש, כל מי שזוכר את התמונות של מרן, המשקפיים כשיוצאים החוצה אל השמש נהפכו להיות חומות, בבית הם שקופות, אין בזה חשש פוסק מרן של איסור צובע, והדבר מותר לכתחילה כפי שהוא מעריך בהרחבה. לגבי נושא של התמנה בשבת, אין איסור להראות מים מידוד מכלי ראשון לתוך תרמוס כלי שני, ואין בזה חשש התמנה. ככה פוסק מרן ביביע עומר, שאנחנו מתייחסים לתרמוס ככלי שני, ולכן הדבר מותר. פסיקה נוספת, מרן המשנה ברורה פוסק שאישה ברגע שהדליקה נרות שבת, אם היא הדליקה נרות שבת, היא קיבלה על עצמה שבת. ברגע שהיא קיבלה על עצמה שבת, היא לא יכולה להתפלל תפילת מנחה. מרן היביע עומר סובר שהדברים לא כרוכים אחד בשני, וגם אישה, אישה ספרדיה, יכולה להדליק נרות, ובדגש אישה ספרדיה, ואחר כך להתפלל מנחה של חול. אישה אשכנזיה, פוסק מרן המשנה ברורה, היא מדליקה נר שבת, היא מתפללת ערבית פעמיים, כי היא קיבלה שבת בהדלקת נרות. אבל אישה ספרדיה יכולה להקל ישות שנקרא זר האמת, ועוד פסיקות נוספות שמרן מוכיח, פוסקים נוספים, שעל פי מרן פוסק שגם אם אישה הדליקה, אישה ספרדיה הדליקה נרות של שבת, יכולה כן להתפלל תפילת מנחה של יום חול לאחר הדלקת נרות. לגבי שחיטת לימון, ובזה נחתום, שחיטת לימון, מרן הבית יוסף פסק שמותר לשחוט לימונים בשבת לתוך מים וסוכר. מרן המשנה ברורה חולק על פי דברי החיי אדם, שכיום לכאורה שסוחטים המון לימונים באופן תעשייתי, יש לכאורה מקום לאסור. מרן זצ"ל מעריך מאוד להוכיח שדת מרן הבית יוסף עומדת בעינה, מותר לשחוט לימון לתוך מים, או מים עם סוכר לכתחילה, כי כשסוחטים משקה לתוך משקה, אין בזה איסור. בזיתים וענבים שיש בהם איסור סחיטה מהתורה, בהם אנחנו אוסרים גם לשחוט אותם לתוך משקה. גם תותים ורימונים שונים כאיסורה מדי רבנן. אבל באופן כזה של לימון, אין בעיה כי אף אחד לא שותה לימון לבד. זו הכרעתו של מרן, זכר צדיק לברכה, על פי דברי מרן השולחן ערוך. מרן המשנה ברורה פוסק שאין איסור הכנה לשטוף קערות וכוסות אחרי סעודה שלישית. אם ייתכן שהוא יצטרך אותם במהלך סוף השבת. אבל מרן היביע עומר זצ"ל הכריע כדעת מרן הבית יוסף, שסתם את דבריו לאיסור, ויש להחמיר לא לשטוף את כלי הסעודה השלישית, כי אין בחובה בשבת לכל יותר משלוש סעודות. ממילא, לא מסתבר שתאכל שוב את הכוסות, אתה יכול כן לשטוף. מה שאין כן, את הקערות, את הצלחות, את המזלגות, את הסכום, אין שום סיבה שאתה תשטוף, כי בוודאי שאתה לא תאכל כי סיימת את הסעודה השלישית. אז אמרנו מעט, למדנו מעט מפסיקותיו של מרן זכר צדיק לברכה, ימליץ טוב בעדינו ונזכה בעזרת השם לימים של שלווה והשקט. כפי שדיברנו, אנחנו ניקח נושא נוסף בהלכות שבת, ננסה ללמוד אותו על בוריו, ובשבוע הבא נרחיב גם בנושא השני. והנושא הוא שטרי אדיוטות, שהוא נושא מורכב שצריך לדעת אותו על בוריו. אנחנו צריכים לצאת שוב להפסקה קצרצרה, לאחר מכן אנחנו נלמד ביחד הסוגיה הזו. שוב אנחנו מדגישים לפני המאזינים תוכנית בת שעתיים שמטרתה לחזק את הלכות שבת במהלך שנת תשע"ו. בשבוע הבא בעזרת השם נחזור למתכונת הרגילה שמאזינים עולים אל הקו ושואלים בענייני הלכה ומנהג ודין. אנחנו רוצים להספיק השבוע משהו יותר ולתת פתיחה בהלכות שבת, ולאחריה נחזור בעזרת השם כאמור למתכונת הרגילה. אז נצא להפסקה קצרה וכבר נשוב אליכם המאזינים בהמשך הלכות שבת.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, אנחנו לומדים מעט מלכות שבת בדיני שטרי אדיוטות. זו סוגיה רחבה, צריך לדעת אותה על בוריה. בעצם בגזרת שטרי אדיוטות ישנם ראשונים שסוברים שהכוונה בכלל לשטרי מקח וממכר. או בעצם אולי להגדיר כל סוג של מסמך של חשבון. ניתן דוגמה. חוזה מחר, חוזה שכירות, פירוט תשלום על חשבון טלפון, ארנונה, חשמל, גז. מהי בעצם הסיבה שחזל אסרו לקחת את החשבון חשמל? לקרוא ולעיין. מדוע אסור לקרוא ולעיין בדברים האלו בשבת? יש איסור מדברי נביאים, אם תשיב משבת רגלך, עשות חפציך ביום קודשי, ממצוא חפציך ודבר דבר. אומרים חזל לא להתעסק בענייני מסע ומתן ועסקים בשבת קודש. זו כוונת הנביא. הנביא ישעיה. בשבת אדם צריך לראות את מלאכתו שהיא עשויה וגמורה. לעיין במסמכים שכאלו שמנינו אותם לפני כן בשבת, זה חולין. זו דעת הרבה מן הראשונים שזה הסיבה שחזל גזרו על שטרי אדיוטות. דעת הרמב״ם בהלכות שבת ובפירוש המשניות, שגזירת שטרי אדיוטות היא לא על עיון בעסקים. זה כמובן אסור מדברי נביאים, כפי שדיברנו כעת. תם האיסור ומחשש מחיקה. תוך כדי עיון במסמך, יש חשש שאתה עושה פה את כל החשבונות, אתה מקבל פירוט. לדוגמה, אתה מקבל פירוט של התשלומים ששילמת עבור נאמר משכנתה. אתה מסתכל, אתה בודק, מה שילמת, מה לא שילמת, אתה עלול למחוק, לעשות השוואה, כמה נשאר, כמה כבר שילמת. מחשש מחיקה תוך כדי עיון במסמך או כתיבה, לכן לדעת הרמב״ם מסרו שטרי אדיוטות. זאת אומרת, לפי דברי הרמב״ם הכוונה, אפילו למכתב בין אדם לחברו, בין אישה לרעותה. מכתב שאפילו דורש בשלומי, חז"ל חששו, אני אמחוק או שאני אוסיף. מהסיבה הזו גזרו על שטרי אדיוטות. אבל לעיין במסמכים המוניים בשבת, לפי דעת הרמב״ם, ודאי וודאי שזה כבר נאמר בנביא, זה לא גזרת שטרי אדיוטות. נוסיף ונאמר, שחז"ל אסרו גם לקרוא דברים נוספים, בלל חשש שאם אנחנו נתיר לקרוא אותם, אנשים יתירו לעצמם גם לקרוא שטרי אדיוטות. ניתן דוגמה. רבי ווי בגמרה אסר להקריא מתוך רשימה את המוזמנים לסעודה. כנ"ל לקרוא את כמות האוכל שהוזמנה או שאמורה להיות. החשש מחיקה, החשש הוספה. אדם שמקריא את הרשימה של המוצרים והוא שם לב שדבר מן המוצרים אין, בלי לשים לב, הוא לוקח את העת ומוחק, הוא מוסיף, הוא מוסיף את מה שנמצא, את מה שלא נמצא. הוא מוסיף את האדם שנוכח, את האדם שלא נוכח בשביל עצמו. בלי לשים לב, הוא מוחק ומוסיף. עושה V, עושה X. לכן רב איבוי אומר שאסור אפילו להקריא מתוך רשימת המוזמנים לסעודה או את הכמות האוכל שהוזמנה. חז"ל אפילו אסרו לקרוא כיתוב שמתחת לציורים ותמונות, שהכיתוב הזה מבאר לנו מה מצויר ומה מצולם. מדוע? כל החשש הוא מחשש של טעות. אם זה מותר, אם מותר לקרוא כיתוב מתחת לתמונה, פה אין חשש שאני אמחוק או יוסיף. אבל אם זה מותר, אז גם מותר לקרוא דברים נוספים. אם מותר לקרוא דברים נוספים, אני עלול למחוק או לכתוב. אני עלול להסתכל בדברים של ממון בשבת. לכן חז"ל גזרו על הכל ונתנו לזה כותרת גדולה שנקראת שטרי אדיוטות. אם כן, לעיין בשבת במסמך ממוני, לדוגמה חוזה, חוזה שכירות, אגרות תשלום, של כל מה שמנינו, ודאי שהדבר אסור. אפילו אם העיון הוא סתם, אין פה איזושהי מטרה. אני סתם רוצה לעיין קצת, לדפדף כמה שילמתי בחשמל בשנה האחרונה. אדם מסודר, יש לו שנה אחת אחורה, את כל הפירוט של התשלום שהוא שילם עבור חשמל. הוא רוצה לעשות חשבון, הוא רוצה לדעת כמה זה עלה לו בשנה החולפת, הדבר אסור, גם אם אין בזה איזושהי מטרה, משום גזירת שטרי אדיוטות. מאותו טעם, אסור לקרוא מודעה שמפרסמת בעיתון, או מפרסמת בחלון ברעבה, איזשהו מבצע, איזשהו טיול, כל דבר שקשור למחירה, למסע ומתן, לענייני ממון, הרי הטיול הזה עולה כסף. אף אחד לא ייקח אותך בחינם, אתה תתקשר ויגידו לך שזה עולה ככה וככה, אתה תתמקח על המחיר. מכיוון שחז"ל אסרו באופן גורף כל קריאה של דבר שלא קשור לשבת קודש, לכן גם הדברים האלה אסורים. אסור להסתכל בדברים שקשורים לקניות, בדברים שקשורים לנסיעות, בדברים שקשורים לכל דבר של מקח וממכר. עד כדי כך שאחד מהמוראים אסר אפילו לקרוא בנביאים וכתובים. מדוע? יש חשש רחוק, אם אני אתיר לקרוא בנביאים וכתובים, ולא רק בתורה בחמשת חומשי תורה, ותורה שבעל פה, שהיא סך הכל נאמרת בעל פה בזמנם, על ידי זה אתה תבוא לקרוא את הכל. תבוא לקרוא את הכל, תיקשל חלילה וחס במה שהנביאים גזרו ממצוא חפציך בדבר דבר, או מקריאה בדברים המוניים. אז ודאי וודאי שאותם עלונים שנמצאים בבתי כנסת, שיש בהם פרסומות, יש בהם מודעות על מחירות וקניות במלונות, על מחירות של בגדים וכולי, מודעות שאנשים מפרסמים את עצמם, זה יכולת שיווקית מעולה, מכיוון שאנשים מגיעים לבית הכנסת בשבת. ואז בשעת קריאת התורה, האדם בין גברה לגברה לוקח את האלון ומתחיל לעיין איפה יש טיול, מי מוסר הרצאה, איפה יש מחירות. לפעמים, בזמן הזה שמחפשים משהו לעשות, אז לוקחים את האלון. ודאי וודאי שהדבר אסור. הדבר אסור בקריאה, הדבר אסור בעיון. אני לא רוצה לנסוע, אני לא רוצה לקנות את המוצר שפה משווקים. עדיין אסור בגלל שיתרי אדיוטות. לכן ודאי שכל אותם אלונים שמפרסמים את כל הטיולים, את כל המחירות, את כל העסקים דרך האלונים השבועיים ודרך העיתונות שמופצת בערבי שבתות לכולם, ודאי וודאי שאדם ירא שמיים צריך מאוד להיזהר לא להכניס את העלונים האלו לבית הכנסת. קוראים אותם בזמן התפילה, קוראים אותם בזמן קריאת התורה, שזה ודאי איסור חמור. מרן כותב דברים נוראים. לא מצאנו במרן אלא עבירה חמורה ביותר, באבן העזר, באורח חיים, שמרן יכתוב עוונו חמור מנשוא, אך ורק על מי שלא מרוכז בשעת שהשליח ציבור חוזר על התפילה. אז לבוא ולכתחילה להכניס לתוך בית הכנסת, לתוך בית המדרש, מקום שהשכינה שורה בו, מקום שבו התפילות נענות ומתקבלות, להכניס לתוכו דברי חול בשבת, בשעת קריאת התורה, בשעת התפילה, והציבור הצעיר רץ ואוסף את העלונים, וזה מגיע עם 10 עלונים, וזה מגיע עם 9 עלונים, הם מנסים לעבור במהלך התפילה על כל מה שכתוב בעלונים, ודאי שהדבר הזה הוא דבר חמור מאוד, וירא שמיים והגבאים צריכים לדאוג שהדבר הזה יעמוד במקומו בצד, ומי שרוצה ייקח הביתה בתנאי שלא מסתכל כאמור במקומות האלו של הפרסומות שעוברים בהם ודאי על איסור דרבנן שיתרי אדיוטות מעבר לכל נושא של ביטול תורה ותפילה. ישנם נשים שהן מאוד מאורגנות, והיא רושמת לעצמה את כל מה שהיא הכינה לשבת. את כל סדר הדברים יש לה אורחים, מאוד חשוב לה לדעת שקודם כל מוצאה את הגפילטה פיש מחזרת, ואחר כך היא מוציאה את המרק וכולי וכולי. יש לה סדר, מה מוגש לצד מה, הקוג לצד הפשטידה לצד כל אחת יש לה את הסדר שלה, אבל היא עשתה גם רשימה. הרשימה הזו צריכה לדעת אותה גברת מסודרת, היא אסורה מדרבנן בעיון בשבת. את לא מסתכלת ברשימה הזאת. תשנני אותה כמה פעמים בערב שבת. במהלך השבת לא תעייני בה. מדוע? או בגלל ההרגל, את עלולה למחוק או להוסיף, או שאם את תקראי את הרשימה הזאת, את אומרי שגם אפשר לקרוא רשימות אחרות, שהם אסורים ממש משום שיתרי אדיוטות. לכן, גם אם תשימי עלייך שומר, שהשומר הזה ידאג שלא תמחקי, עדיין זה לא מספיק. מכיוון שזה שאת קוראת בכלל רשימה שכזו, את מפנימה בתוכך שאפשר לקרוא גם דברים אחרים, וחזל עשו גזרה לגזרה, והכל זה גזרה אחת שנקראת כאמור שיתרי אדיוטות. איך ננהג לגבי תמונות בעיתון, או באלבום, או בבית הכנסת, בלוח המודעות שמופיע מתחתיהם כיתוב, מבאר בעצם מהי התמונה? היום יש הרבה עלונים שמסבירים לקורא, התמונה הזאת היא מופיע הרב, האדמור, המקרה, ומתחת כתוב כיתוב. את הכיתוב אסור לקרוא. אתה יכול להסתכל בתמונה, אבל לא בכיתוב. ככה פוסק מרן בסימן שינזיין על פי הגמרא. מתי כן עתיר לעיין בכתב בשבת? כשהכתב עצמו בולט או שוקע בתוך הקיר. בזה לא גזרו חזל, אבל כשהכתב לא מחובר לקיר, גם אם הוא בולט או שוקע, לדוגמה, מזל טוב על עוגת יום הולדת, הדבר אסור בקריאה. לעומת כתב הנצחה שעל פרוכת, שמותר בקריאה, היא מחוברת לארון קודש. הדברים האלו הם פשוטים בדברי מרן השולחן ערוך והרימה, ואין בהם בכלל דיון. הדברים אסורים משום גזירת שיתרי אדיוטות. מתי התירו חזל לעיין בכיתוב? כשהדבר הוא צורך מצווה, כי אז לא חששו חזל שיחליפו ויתאו להתיר גם שיתרי אדיוטות. לדוגמה, בעל שמחה, הוא עושה כעת בר מצווה, הוא עושה ברית מילה, הוא עושה שבת חתן, יש לו רשימה מסודרת ביד את מי לכבד. אמרנו שאסור לו להקריא מתוך הרשימה. יש חשש של מחיקה של אחד מהמכובדים. הוא לא הגיע, אני מוחק אותו. הוא כן הגיע, אני רושם את השם שלו. מתי כן עתיר? בזמן שהוא מקריא. ולידו יש עוד אדם ששומר עליו שחלילה לא ימחוק בשבת. זה כבר דבר מצווה. זה לא אותה גברת שדואגת שהכל יהיה מסודר. הוא רוצה להקריא את הקרואים לכבוד הבר מצווה, לכבוד הברית מילה. יעמוד לסנדקאות, יעמוד לעמידה לברכות, יעמוד לחייקה, יעמוד למצווה, כיסא של אליהו. אז הדברים מותרים בתנאי שיהיה לך שומר. או, לחילופין באופן שאסור לך למחוק מהרשימה, אז אנחנו לא חוששים בכלל שתמחוק. אם גבאי מקריא רשימה שהגיש לו בעל השמחה, אתה לא בעל השמחה. אין סיכוי שהגבאי יבוא ויוציא את העט ויתחיל למחוק, כי אחד הקרואים לא מוצא חן בעיניו, אלא אם כן יש גבאי שיש לו איזשהו עניין אישי, מישהו חלילה מהקהל. אבל הוא סך הכל הגבאי מקרי של בעל השמחה, וזה גם אין חשש של מחיקה. אישה שמקריאה רשימה, גם אם שומרים עליה, אנחנו חוששים. בדבר מצווה, אין חשש שאדם יטעה. ושמכיוון אנחנו אומרים שמכיוון שהדבר הוא דבר מצווה, אדם לא יבוא להקיש דבר לדבר. מה שאם כן, אישה או כל אדם שיש לו רשימה, מכיוון שאין בזה דבר מצווה, הוא עלול לטעות ולהקיש דבר לדבר. מותר לקרוא בשבת הזמנה שתלויה בבית הכנסת או נמצאת בבית שמודיעה ומזמינה לשמחת בר מצווה וחתונה. גם אם אני לא מוזמן, ואני רק קורא מן הצד את ההזמנה, מותר לקרוא לכתחילה. זה דבר מצווה כאמור שבו אנחנו לא חוששים כלל. מותר להקריא גם מה שכותבת המורה, המחנך, המחנכת, הרבה, על ההישגים של הבת, על ההישגים של הבן בתלמוד תורה, אפילו שהדברים בחלקם קשורים להישגים בלימודי מקצועות חול. עצם זה שילד וילדה מקבלים מההורים חיוך וגיבוי על ההישגים, ודאי שזה מצווה גדולה. הילד מוערך, וזה נותן לו כוח להמשיך להיות חרוץ ומתמיד בלימודים, ובוודאי בלימודי קודש. לכן, כשהדברים הם קשורים למצווה, חז"ל לא חששו. אבל כשהדברים לא קשורים באופן ישיר אל מצווה, חז"ל חששו מהחלפה של שטרי הדיוטות. כל דבר שהוא צורך הגוף, הוא גם נחשב לדבר מצווה. לכן, מותר לקרוא מאמרים שקשורים לבריאות, מאמרים שקשורים לתזונה, מכתבים שנשלחו שיש בתוכם עניין של צורך הגוף, הם מותרים בקריאה בשבת. אבל דברים שאין בהם שום צורך, סיפורי מלחמות וכדומה, כותב מרן שהדבר אסור. אז אם כך, נשאלת השאלה על מה מסתמך העולם שקורא חדשות בשבת. מה ייתן לנו ומה יוסיף לנו, מה קורה בפוליטיקה, מה קורה בעולם, מה זה שונה מאיסור של שטרי הדיוטות. הרי חז"ל כל כך חששו שאדם יתיר לעצמו לקרוא את הכל ויתה. כמה הערכנו עכשיו מהחשש של טעות. הסיבה שהציבור מקל בדבר זה בעקבות דבריו של רב יעקב עמדין בעל היעבץ, שהוא כותב שכל דבר שיש בו עונג שבת נחשב למצווה. מכיוון שנחשש למצווה, שוב אין חשש לשטרי הדיוטות. נכון שעל שולחן ערוך הרב מהרבי הזקן מחבד, והחמד משה והמאמר מרדכי חלקו על הדברים, ונראה שמרן המשנה ברורה בשער הציון בסימן שני א' גם לא מסכים לדברים, הוא מביא את דבריו ובכל זאת זה נראה שהוא דוחה אותם, אבל הציבור מאוד מקל בדבר. לכן מי שמאוד אוהב חדשות, מי שמאוד אוהב לראות מה שקורה בעולם, לקרוא, אישה שאוהבת ספרי בישול, ילדים שמשחקים משחקים שיש בהם כתוביות, יש בהם דמויות, מי שמקל יש לו על מי לסמוך, כי זה עונג שבת, ועונג שבת קשור למצווה, ובמצווה שוב אין חשש שיבואו להחליף בגלל זה ולהקל בשאר שטרי הדיוטות. דודי זקני מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה התיר אפילו סיפורים שאין בהם שום מוסר ותוכן. אם האדם מאוד נהנה מזה. נכון שוודאי שאדם צריך להשתדל בתורה ותפילה ולא חדשות וידיעות באלמה. אבל מי שמקל בכל אופן של הנאה של ממש, יש לו על מי לסמוך. אז ליבנו מעט בסוגיית שטרי הדיוטות. שהסוגיה הזאת היא סוגיה רחבה ונדון בה בעזרת השם גם בשבוע הבא. אבל אנחנו נתנו יותר כללים בדבר, כשהנה נתייחס למספר שאלות שנשלחו בשנת תשע"ה. שאלו האם מותר להתבונן בחלון ראווה בשבת? האם מותר ללמוד בשבת מבחן לגיאומטריה? האם זה גם קשור לאיסור? האם מותר לשים ספר טלפוני מתחת לילד קטן כדי שיהיה גבוה? איך להתייחס לדברים האלו מצד דין שטרי הדיוטות? להתבונן בחלון ראווה מותר. מותר להתבונן כדי ליהנות מהמוצר. אפילו אם עוברת מחשבה, טוב, אולי אני בעצם אקנה את המוצר, גם הדבר מותר. אבל להתבונן בתווית שמוצמדת, להתבונן במחיר, זה איסור של שטרי הדיוטות. כמובן שהעדיפות לא להסתובב בין חנויות בשבת קודש. שבת קודש לא נועדה לטייל ולהסתכל בחנויות בבגדים או במוצרים. שבת נועדה לתורה, שבת נועדה לתפילה, לדבקות, אבל מצד עיקר הדין, אם אדם הולך ברחוב, העין שלו צדה, בגד, מוצר, והוא מסתכל רק עליו עצמו, ולא מסתכל בפתקית שמוצמדת, ולא מתעניין במחיר, ודאי שמצד עיקר הדין, הדבר מותר. לגבי ללמוד בשבת למבחנים שקשורים לדברי חול. יש בזה מחלוקת גדולה. הסוגיה היא באמת סוגיה מורכבת. הרמב״ם מוסר כל לימוד של חוכמה שאין בה חוכמת התורה. הרמב״ם, הפילוסוף הגדול, זה שלמד את כל השבעה מדעים, בשבת קודש לומדים אך ורק תורה. אבל הרמב״ן והרשב״א מתירים. מרן המשנה ברורה מכריע שהמנהג להקל, וירא שמיים יחמיר. לכן באופן כללי, כל לימוד של חוכמה, דקדוק, ידיעות בענייני העולם, שבסופו של דבר האדם מחכים, הכותרת של הדברים האלו אלה דברי חוכמה. יש מבחן ביום א', או אפילו במהלך השבוע. אם אני לא אלמד בשבת, אם אני לא אתכונן אל החומר, ודאי שאני אקשל. הדבר מותר גם מצד המנהג להקל בלימוד ספרי חוכמה, וגם מצד כך שאם לא אלמד אני אצטער בשבת, אבל בעיקר בגלל שהחוכמה היא נרכשת כבר כעת. אני לא יוציא משפט מהפה, יש לי מבחן ביום שני ואני הולך ללמוד. אני לומד, ואני לומד דברי חוכמה, והדבר הזה מחכים אותי, ואני נהנה מעצם הדבר. ולכן מכוח זה אני לומד. אבל בעצם הדבר הזה גם משמש אותי לתועלת בזה שהמבחן ביום שלישי הקרוב אני אדע בו ואני אצליח בו. אבל זה תוצאה. זה דברי חוכמה שאני כבר כעת מחכים מהם. לגבי לשים ספר טלפון מתחת לילד הקטן כדי שיהיה גבוה בשבת, ספר טלפון עם ההתייחסות עליו זה כלי שמלאכתו לאיסור ולהתר. מדוע? יש בו טלפונים ויש בו כתובות. מכיוון שיש בו כתובות, אני רוצה לדעת כתובת של מישהו וללכת רגלית. אני פותח את הספר טלפונים ואני מחפש לפי הכתובת. מצד שני יש בו גם טלפונים, לכן הוא נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור וכלי שמלאכתו להתר. כלי שמלאכתו לאיסור ולהתר, לצורך מקומו וגופו, מותר לטלטל אפילו כלי שמלאכתו רק לאיסור. לכן הדבר מותר לכתחילה. מרן רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל התיר לעיין בכתובת בספר טלפונים בשבת, בגלל הסיבה שהזכרנו כעת, כי זה נחשב לצורך גופו. לצורך גופו זה היתר. אנחנו השתדלנו בשעתיים האחרונות ללמוד שתי נושאים בהלכות שבת. למדנו מעט בדיני משחקים, צעצועים בשבת, והדגשנו בהתחלת השעה הראשונה שהדינים האלו נאמרים לילדים מתחת לגיל בר מצווה ובת מצווה. בשעה השנייה למדנו מעט בדיני הלכות שטרי עדיותות. ודאי וודאי שצריך להרחיב דיני שטרי עדיותות למדנו בתשע"ה. אנחנו נרחיב בזה בנדר שבוע הבא וגם בדיני משחקים בשבת, קצרה היריעה מאכיל. המטרה שלנו בסייעתא דשמיא במהלך תשע"ו לנסות להתקדם בהלכות שבת לפי הסדר, ללמוד הלכה אחר הלכה כדי לקבל ידיעה רחבה, לכן לא אלינו מאזינים היום ועמכם הסליחה. אנחנו שוב רוצים להקדיש את דברי התורה וקולי חנוק וקשה לדבר, שומעים את שבר בת עמי, זה מוריד מהריכוז, זה מוריד מהיישוב הדעת, אי אפשר להמשיך בסדר יום, אי אפשר להמשיך כרגיל, כל אחד צריך לתן לליבו על מה עשה השם לנו כך, זכינו ברוך השם אחרי כל כך הרבה שנות גלות להגיע לארץ הקודש, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה שכעת התחלנו ועד אחרית שנה, זכה עם ישראל ביום הכיפורים האחרון לכפר על כל חטאותיו, ולפני השם תתארו, זכינו לעמוד לפני השם, והתחלנו שנה חדשה. השבת הבאה עלינו לטובה, נתחיל מבראשית, כי אלוקים עשה את האדם ישר, אמרו גדולי החסידות שבשבת פרשת בראשית, אדם יכול להתיישר ולחזור חזרה לישרות הראשונה שבה הקדוש ברוך הוא יצר, עשה אותו. ואנחנו עומדים, מתפללים, בוכים לפני מלך מלכי המלכים, על כל אותם צרים עלינו, על כל אותם אנשים שעומדים עלינו לחלותינו, אם אפשר לקרוא להם אנשים, הרי התורה מצמידה לישמעאל תואר, לא כתוב אדם פרא, אלא פרא אדם, מקובל לומר בשם הכוזרי שעצם התואר של האדם, הוא הרי צריך להיות נלווה, וכאן כתוב בעצם כתוב פרא, כי עצמותו של ישמעאל זה פרא, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחיש פתות לעמו, וישלח במהרה משיחו, ושכל הפצועים וכל הפגועים הקדוש ברוך הוא ישלח להם במהרה רפואה שלמה. אנחנו נאמר מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה, הוא ירפא וייתן מזור ורפואה לכל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם הפצועים הקדושים והיקרים לנו, הקדוש ברוך הוא ישלח להם במהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, לרמח איבריהם, לרנב איבריהם, וששגידם בתוך שאר חולי ישראל, השתא בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן. יהיו הדברים לרפואתם השלמה, ושוב מבקשים ממני כאן בחיתומה של שעה שנייה, לומר שוב מצד הלכות שבת, להדגיש ולומר שאם אנחנו חלילה וחס רואים מפגע, ואנחנו יכולים לעצור אותו, אם אנחנו רואים אדם שחלילה וחס נפגע, ואנחנו יכולים להושיט לו עזרה, אנחנו צריכים לזכור שחיי נפש דוחים את כל התורה כולה למעט שלוש עבירות. השבת נדחית, השבת אותרה, צריך לרוץ ולעזור ולהכיש הצלה עבור אותו אדם שנפגע חלילה. אנחנו יכולים להקל בשבתות הקרובות, מכיוון שאנחנו רואים שמסנה השם נשאו ראש. ודאי שאחד מן הקהילה יישא על עצמו איזשהו מכשיר קשר לכל מקרה שהוא, שנוכל במהירות להתקשר עם חלילה וחס נצטרך. גם בנושא של נשיאת נשק, אפשר גם כנשק דרוך לכל מקרה, בטח במקומות האלה שיותר קרובים לאותם מפגעים חלילה, ורצון שלא נצטרך להגיע לאותם שאלות, לאותם הלכות מורכבות, שנזכה בעזרת השם לקבל שבתות מתוך שמחה, מתוך עושר וכבוד. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתחיל את השנה הזאת עבור כלל ישראל בישועה. בן דוד בא במוצאי שביעית, נזכה דווקא לראות שהאומות מתגרות זו בזו, שבן דוד ומשיח צדקנו מגיע במהרה בימינו אמן. ערב שבת שלום, בשורות טובות לעם קדוש, ונזכה בעזרת השם לישועה ולנחמה.